אז התחלנו לדבר מקודם על כל הנושא הזה של המדיה של האינטרנט, והיום בעקבות כל הסטטיסטיקות שיש לנו על האתר, אנחנו יודעים עד כמה המדיה הזאת פופולרית, עד כמה היא מגיעה לקהל רחב, עד כמה אנשים באמת נכנסים לאתר ומבלים בו הרבה זמן ומפיקים ממנו ערך. תוך כדי הגדילה של הפרויקטים והאפיקים שלהם אנחנו מתרחבים והמקומות שלהם אנחנו מגיעים, אנחנו מקימים אתרי אינטרנט, נקרא לזה יותר יהודיים. האתר הכי גדול שלנו ומוכר זה אתר של קלאסיקה בודהיסטית בישראל. אבל יש עוד תחומים מעבר לתחום של בודהיזם טיבטי פרופר, למה דבור על ולמה הרי מעבירים ומלמדים בארץ. אחד מהתחומים זה זוגיות רוחנית. זה בעצם איך לקחת את כל הלימוד הזה וליישם את כל החוקיות הזאת של קרמה ורקות באספקט של זוגיות. ובטח חלקכם ראיתם שיש אתר שנקרא spiritualpartners.org.il, שזה אתר של זוגיות רוחנית שמוקדש לכל הלימוד שקשור בנושא הזה. יש הרצאות שהלמות לימדו בארץ כשהם היו פה בביקור האחרון, ויש לימוד שלמה דבורה לימדה כבר העבירה שתי סדנאות בנושא הזה. אספקט נוסף זה הנושא של להביא את החוכמה הזאת לעסקים. אז בטח רובכם שמעתם על הספר להב היעלום. הנושא הזה של קרמה ורקות הוא תקף לכל אספקט ואספקט בחיים שלנו. דברים שבאמת מעניינים אותנו, כסף וזוגיות. אז הקמנו גם אתר אינטרנט לנושא הזה. הוא נקרא karmicmanagement.co.il. אתר אינטרנט נוסף זה אתר של קלאסיקה בודיסטית, אבל בשפה האנגלית. אנחנו עשינו לפני קצת פחות משנה לימוד בקפריסין, לימוד משותף שלנו ושל קבוצה מלבנון, של כמה בנות לבנוניות. נסענו עד לקפריסין כי הם לא יכולים להגיע לכאן, אנחנו לא כל כך יכולים להגיע לשם, והמטרה הייתה לפתוח את הלימוד הזה בכלל לאזור, לסביבה שלנו. אז למה דבורה לימדה שם באנגלית את הלימוד על הטונגלנד וגם תרגלנו יוגה. ובעצם יש לימוד נוסף שהוא עבר על ידי למה דבורה באנגלית, ושהאתר הזה יכול לפנות לקהילות שהן לא מישראל ושמהאזור שלנו. זו הזדמנות נוספת לפרויקט נוסף, כל הנושא של קידום השלום באזורנו על בסיס הלימוד הזה. יש לנו סדנאות, בטח ראיתם דיסקים של טונגלן, של פתיחה של הלב, וסדנאות של לחסל את הכעס. למה דבורה לחזון שלה זה ללמד את הלימוד הזה לאזור של המזרח התיכון. אנחנו טסנו עד קפריסין בשביל לפגוש שלוש לבנוניות כדי להעביר את הלימוד, כי קרמה מתחילה בקטן, אתם זוכרים, זה זרע קטן שמתעצם, ואנחנו מאוד מקווים שהלימוד הזה יגיע לכמה שיותר אנשים. זה מה שבאמת יכול להביא פה את השלום. אז זה פרויקט נוסף, ויש לו אתר אינטרנט משלו, כל הלימוד הזה באנגלית. אז אם יש לכם קשרים ומקומות שאתם מכירים שאפשר לעשות שם את הלימוד, וגם לקהלים נוספים מהאזור, אז תפנו אליי בנושא, ואנחנו מאוד נשמח לבוא לעשות שם סדנה ולימוד. יש אתר אינטרנט נוסף שקשור לכל הלימוד של היוגה. יש את הלימוד של יוגת הלב הטיבטית, יש את הלימוד קשור ללימודי היוגה, לקלאסיקה של היוגה, יש את היוגה סוטרה ואת היוגה פרדיפיקה, ויש עוד הרבה לימוד שקשור ליוגה. אנחנו לאט לאט נעלה אותם לאתר של היוגה. זה אתר נוסף שעכשיו בשלבי הקמה. אתר נוסף שיש לנו זה אתר שקשור להוצאה לאור שדורית הזכירה מקודם, שאנחנו רוצים להקים שיהיה בו גם חנות וירטואלית שתאפשר לאנשים לרכוש את כל ההפקות שלנו של הספרים ושל הדיסקים. בקיצור, אתם רואים, יש לנו רשימה די גדולה של אתרי אינטרנט ואנחנו צריכים עזרה. אז כל מי שיש לו איזושהי גישה לבניית אתרים, לעיצוב אתרים, להקמה של אתרים, לאחסון אתרים, לניהול אתרים, רוצה אולי לתרום ספציפית תרומות יהודיות להקמת אתרים כאלה ואחרים, אז גם אתם מוזמנים לפנות אליי. הלימוד הזה מגיע להמון אנשים, המון אנשים, החיים שלהם משתנים בעקבות הלימוד הזה, ובדרך שלנו בדור של היום זה באמצעות האינטרנט להגיע למספר עצום של אנשים. זה יכול להיות הזדמנות מאוד נהדרת להפיץ את הדרמה להרבה מקומות. זה לגבי הנושא של האתרי אינטרנט. דורית, עכשיו תגיד כמה מילים בכל הנושא של היוגה.
שלום לכולם. אז אני עומדת פה, אבל יש פה הרבה הרבה אנשים שהם קשורים לנושא הזה של היוגה. אז קודם כל, אתם יודעים שכל הלימוד הזה מגיע דרך למה דבורה, והיא עושה את הלימוד שלה עם מאיה גרוס, שהיא יושבת פה מאחורה. דרכה אנחנו מקבלים את הלימוד של יוגת הלב הטיבטית. והרעיון שלנו הוא להתחיל להביא את זה ליותר אנשים ולאפשר ליותר אנשים לתרגל את היוגה הזאת, שהיא מאוד עוצמתית, בגלל שהיא משלבת לא רק אסנות של הגוף, אלא גם מדיטציות מאוד ספציפיות, שיחד הן יוצרות אפקט מאוד גדול על מתרגל. יוגת הלב הטיבטית, אפשר לדבר הרבה. מה שאני יכולה להגיד זה שעד לא מזמן בכלל אנשים לא ידעו שהטיבטים עושים יוגה. בגלל שמייקל למד 10 שנים במנזר לפני שבכלל הכניסו אותו ללימוד הזה. רק אחרי 10 שנים המורה שלו החליט שהוא מתאים ליוגה. והטיבטים לא קוראים לזה יוגה, הם קוראים לזה המכונה של הגוף בתרגום לעברית. והוא אמר לו שזה חלק מהלימוד הסודי, והוא לימד אותו את זה אחד על אחד באופן פרטי. וכשהוא התחיל לעשות את זה, המורה מתחיל להראות לו מה עושים ואיך מתרגלים. אז הוא אומר לו, למה אתה אומר לי שזה סודי? מיליונים של אנשים בארצות הברית מתרגלים את זה. אז מה סודי בזה כל כך? אז המורה שלו היה פשוט באלם, מרוב שהוא היה באלם, ושמח כל כך, ירדו לו דמעות מהעיניים. והוא אמר שמי שיש לו משיכה ליוגה, אז הוא אומר שנשאר לו מעט מאוד בשביל להשלים את הדרך ליערה. והוא אמר לו, עכשיו אתה תלך ותלמד את זה, תלמד את זה אנשים איך לעשות את זה נכון. ואז הוא בא ויצר את הסדרות האלה. אז יש להם הרבה עוצמה, ואם מישהו רוצה לדעת עוד, אז יכול לבוא לסדנאות. אז הרעיון שלנו להרחיב את הפעילות, ושיהיה יותר ויותר מורים שיכולים ומוכשרים להעביר את הסוג הזה של היוגה. ואנחנו מבקשים את העזרה שלכם למעשה בלהקים את האתר הזה, כי הרבה מהגישה של אנשים נעשית דרך האינטרנט, ככה הם נחשפים אלינו. אופן נוסף, תוכלו לעזור לנו הרבה, זה אם אתם מורים ליוגה או רוצים להיות מורים ליוגה, ואתם רוצים לקחת חלק להעביר את החומר הזה בעתיד, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נגיד לכם מה בדיוק הדרישות לזה. אם אתם מכירים סטודיואים ליוגה שיכולים לפנות לנו מקום כדי שמורים יוכלו לבוא וללמד שם את יוגת הלב הטיבטית, זה יהיה עזרה עצומה. ואנחנו גם פונים אליכם, הלימוד הזה עולה כסף. ויש קרן מלגות שראות אחראית עליה. אם אתם רוצים לאפשר למישהו אחר להשתתף בלימוד הזה, ואתם יכולים לתרום, אנחנו נשמח מאוד. אז אם תוכלו לעזור באחד מהדברים האלה, נשמח אם תפנו אליי.
אז תודה רבה לכם. אז כבר יש לכם הרבה דברים לחשוב עליהם. וזה נפלא. וההזדמנות שלנו היא מדהימה, היא מדהימה. אנחנו נמצאים במין צומת כזה בהיסטוריה הרוחנית שלנו, שהוא מדהים, יוצא דופן לגמרי. שיעור 5, אנחנו עכשיו עוברים למה שהיה בזמנו קורס 8. קורס 8 חזר עוד פעם לאבידם הקושה, מה שעשינו גם בקורס 5 שסקרנו אותו בחלק א'. קורס 5 דן בפרק 4 מאבידם הקושה על קרמה, על איך קרמה מייצרת את עולמנו. שם זה מובא מנקודת מבט של האסכולה של האבידמה, שהיא אחת האסכולות הקדומות בבודיזם. ההצגה שלנו כאן בדרך כלל היא מנקודת הראות של מדיאמיקה פרסנגיקה, שזה האסכולה הגבוהה ביותר. אסכולה הכוונה, האסכולות בבודיזם הקדום, לפני מאות ואלפי שנים בהודו הקדומה, אסכולות פילוסופיות שונות, שנתנו הסברים שונים על ריקות והסברים שונים על קיום תלוי, על איך דברים קיימים ואיך דברים לא קיימים, כולם מתבססות על לימוד של הבודה. יש אסכולות שונות שיש הבדלים גדולים ביניהם, ואת כולם הבודה לימד. ולמעשה הבודה לימד שש גרסאות שונות של ריקות. ואתם שומעים בזמנים שונים תיאורים שונים, והם כולם נכונים. והם כולם מאוד מאוד מועילים ומאוד עוזרים לנו להוריד נגעים רוחניים ולהתגבר על סבל. רק אחד מהם, ההסבר מספר 6 של ריקות, הוא נכון לגמרי. וזה ההסבר של מה שאנחנו קוראים מדיאמיקה פרסנגיקה, דרך האמצע. ורוב הזמן כאן אנחנו מתמקדים בהסבר הזה. האבידאמה קושה, שזה הספר שממנו נדבר עכשיו, הוא דווקא מהאסכולה הקדומה של הבודיזם, שמייצגת את הגרסה הראשונה של הריקות. אבל הנושא שלנו עכשיו הוא לא כל כך ריקות, הוא יותר המודל של העולם שמוצג בפרק 3 של עמידה מקושה. אז פרק 4 דן בקרמה, מעשים ואיך אלו מחוללים את עולמנו, והחוקיות של קרמה וכו'. פרק 3 עוסק בקוסמולוגיה הבודיסטית. על צורות קיום ועל מה מביא לשם, איך נראים היצורים שם, כמה זמן זה לוקח. הוא גם מביא פרטים על היסטוריה של העולם, מנקודת המבט הבודיסטית, של הבודיזם הקדום. וזה אחד הנושאים שיותר קשים להצגה לנו כאן במערב. קודם דיברנו על זה שלכל אחד מאיתנו יש בעצם חוויה של מציאות שהיא אינדיבידואלית ונקבעת על ידי הקרמה האישית של כל אחד מאיתנו, ואת זה הבנו. זה לא היה כל כך קשה להבין, שכל אחד יש חוויה אחרת ובעצם חי בעולם אחר. גם הבנו שלבעלי חיים שנביא לכאן יהיה להם חוויה שונה לגמרי באותו מקום גיאוגרפי מאשר לבני אדם. אז את זה אנחנו מבינים, כי אלה רואים בני אדם, אנחנו רואים בעלי חיים. מסתבר שיש עוד צורות קיום, שאנחנו לא יכולים לראות אותם כרגע. במצבים של מדיטציה עמוקה, אנשים ראו אותם, תיארו אותם, והתיאורים מדהימים בדמיון שביניהם. אבל מכיוון שאנחנו כרגע לא רואים אותם, ברובנו, אז קצת קשה לדבר על דברים שאתם לא יודעים, יש כאלה, אין כאלה, לא ראינו. אז אני לא ארחיב יותר מדי את הדיבור, קצת אני אגיד, אבל לא אכנס שם יותר מדי. אבל חשוב קודם כל עקרונית. עקרונית, מכיוון שדברים הם ריקים, מכיוון שאין מציאות אובייקטיבית שאני יכולה להשוות את המציאות שלי כנגדה, וכל מה שיש בעולם שלי הוא לגמרי סובייקטיבי, הוא לגמרי חוויה שנקבעת על ידי הרשומים הקרמיים התודעה שלי, זה הבסיס התקווה שלנו להגיע להערה. באותה צורה, אם הקרמה הרבה פחות מוצלחת, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע מאשר כאן. מה שכאן זה מין מיקס כזה. בחיים של אנשים יש מיקס של תקווה ושל סבל, של הנאות ושל דברים יפים ושל מחלות ושל מוות. יש לנו מיקס. זה יכול להיות הרבה יותר גרוע אפילו בין בני אדם. אנחנו במצב מאוד טוב בין בני אדם. יש אנשים שחיים שלהם הרבה יותר עלובים משלנו. יש אנשים שהחיים שלהם יותר טובים, ברמה הקונבנציונלית. ומנקודת מבט רוחנית אנחנו במקום מדהים, שעולה על מרבית האנשים בעולם שלנו. 99.99 ומשהו אחוזים של האנשים בעולם שלנו. כי אתם שומעים דברים שאם תתעמקו בהם ותתרגלו אותם ותבינו אותם היטב, יכולים להוציא אתכם מכאן. ואחרים, גם אם נורא טוב להם, ואני תמיד חושבת על צפון קליפורניה, שזה מין ארץ אלים כזאת, הכל שם יפה, המזוג אוויר הוא מושלם תמיד, אין מזוג אוויר בבתים כי לא צריך, אנשים הם תמיד בחוץ, הם כולם מתעמלים, הם כולם נראים נפלא, כולם אוכלים אורגני, שופרה דה שופרה, ויש בשפע ובזול, והעיריות נותנות את כל השירותים, יש ספרייה של משחקים, יש ספרייה של כלי עבודה, יש ספרייה של כלי גינות, הכל בחינם, אתם יכולים ללכת לספרייה, לקחת להחזיר, הכל מסודר, העירייה מארגנת קייטנה למשפחות, להורים ולילדיהם, גן עדן. ילדים שלי גרים שם, אז אני מכירה את זה. נוסעים שם לארץ היין, שהכל מקסים, גבעות, מטופחות, קרמים, משתפלים, אוקיינוס, נהרות, יערות, עצי סקויה, גן עדן. ארץ זבת חלב ויין. הכל נראה נפלא, אבל זה לא יותר נפלא מאשר פה, מכיוון שכל כך נפלא להם שהם מתבלבלים, הם שוכחים, והמוות עורב בפתח. וזה מעשה הפרדוקס, אתם לא רואים פה את הסלבריטאים, נכון? הם לא באים לפה. למה? כי יש להם קבלות פנים ללכת אליהם, יש להם אוסקרים ללכת אליהם, נכון? למה הם לא פה? כי הם עסוקים, הם כל כך עסוקים בדברים הטובים, שכשבא כבר הרגע זה מאוחר מדי. אז היה לנו פעם שלמדנו בניו יורק, ופתאום הופיע כזה שחקן קולנוע כזה יפה עם הנהג, והלבוש כזה, מה הוא עושה פה? הם לא באים אלינו, הם לא באים לכאן. מסתבר שהיה לו עץ, והעץ העיר אותו. אז כל זה פתאום היה חסר משמעות, והוא מת תוך כדי הלימוד. אז אנחנו נדבר קצת על העולמות השונים, והייצוגים שיש להם פה בחיים שלנו שאנחנו יכולים לראות, אם תקצינו קצת את הקרמה, אנחנו מכירים גם בחיים בין בני אדם את עלובי החיים, את האנשים הקפצנים המסכנים בהודו, והנחים והעלובים. תקצינו את הקרמה עוד יותר, זה כבר יוצא מהתחום האנושי, זה סבל הרבה יותר גדול, שהוא כבר לא בתחום שאנחנו חווים ישירות. ולהפך, תעצימו את צפון קליפורניה עוד יותר, ותגיעו לארץ של אלים, ארץ של כולה עונג. אלא שהם לא יכולים להחזיק בעונג הזה, ולעומת זה הוא מסמם אותם, הוא מבלבל אותם, והם לא עושים את מה שנחוץ כדי לצאת משם. אז מבחינה זאת אנחנו במקום נפלא, כי לנו יש בדיוק את המיקס הדרוש. יש לנו את ההשכלה ואת המיקס של פנאי ושל סבל. סבל שמדרבן אותנו, ואחר כך יש לנו פנאי קצת להתעמק וללמוד ולחקור ולתרגל. אז אנחנו במקום שמבחינת הקרמה של להגיע להרע הוא מדהים. לא מבחינת עוצמת ההנאה, יש מקומות יותר מהנים. אבל משם אי אפשר לצאת בלי ליפול קודם. ואנחנו יכולים לצאת. אז בואו נדבר על זה קצת. עם ההבנה שאם הכל ריק ואם הכל הוא השלכה מתוך הקרמה, אז מאוד יכול להיות שהדברים האלה אפשריים, גם אם כרגע עוד אין לנו חוויה ישירה שלהם. אנחנו מדברים על גלגולים ועל מעבר בין עולמות, וכל השיחה הזאת היא מעניינת. לא הייתי מציעה לכם, אחרי שאתם יוצאים מכאן, להתחיל לספר לאנשים על גיהנומים ועל עולמות של אלים וכך הלאה, כי הם יסתכלו עליכם מוזר. כי קודם כל אתם צריכים לרכוש מידה מסוימת של אמון במורה שמלמד אתכם, ואתם צריכים מידה מסוימת מינימלית של דיון בריקות, כדי שזה יהיה אפשרי, שזה לא יהיה דיבור על מגדלים פורחים באוויר, שזה יהיה משהו שאיכשהו רלוונטי אחרת בשמה להקדיש לזה לימוד. והסיבה שאנחנו אומרים שזה רלוונטי לנו, זה שאם אנחנו לא נבין היטב את התרגול ונתרגל אותו, אנחנו נגיע בדיוק לאותם המקומות שאנחנו כל כך מפקפקים בהם ולא כך רוצים להגיע לשם. אז מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב ללמוד עליהם, חייבים ללמד עליהם, אבל לא כדבר ראשון, אוקיי? לא כדבר ראשון. והמפתח להקשיב למה שאני הולכת להגיד עכשיו, כמובן זה שוב העניין של הישארות התודעה. שוב העניין הזה ש... בתרבות שלנו אנחנו לא נוטים לחשוב שהתודעה נשארת. למעשה אנחנו לא יודעים, אנחנו מסתכלים, אדם מאושפז, הוא נוטה למות, מחברים אותו למכשירים, המכשירים מפסיקים לנצנץ, להראות גלים, אוקיי, נגמר. ואז אנחנו אומרים, נגמר. אבל כל מה שנגמר זה החיים בגוף. סימני החיים בגוף נגמרו, והמכשירים שמולדים סימני חיים לא יכולים למדוד אותם יותר. אבל המכשירים לא יכולים בכלל למדוד תודעה. אין מכשיר שמודד תודעה. ואנחנו אומרים שבגלל שהתודעה היא כל כך שונה, מה שקורה לגוף הוא שונה לגמרי ממה שקורה לתודעה בזמן המוות, וזה לא נכון שכשהגוף נגמר התודעה גם נגמרת. זה כמו לחשוב שכשהמסעית מתקלקלת סימן שהנהג מת. זאת האנלוגיה. וגם אם לא שכנעתי אתכם, וכנראה שלא שכנעתי אתכם רק עם הטיעון הזה, אבל הטיעון ההפוך שאנחנו מאמינים בו, אתם גם לא יכולים להוכיח. אנחנו לא יכולים להוכיח שכשהגוף מת, התודעה נגמרה. אין לכם שום ראייה לזה. כל מה שיש לכם ראייה זה שהיא לא מתבטאת יותר דרך הגוף. אז אם עוד לא השתכנעתם בהישארות התודעה, ואני מקווה שתיתו לשם, כי יש גם עדויות וכך הלאה, והרבה אנשים מוארים שיכולים לספר את זה מחוויה אישית, אבל גם אם עוד לא השתכנעתם, לפחות תשימו ספק במקום הוודאות הזאת שכשהגוף נגמר, הכל נגמר. כי אין לנו סימוכין לוודאות הזאת. זאת אמונה תפלה. למשל, אצל הטיבטים, כולם מאמינים בהישארות התודעה. כולם מדברים על גלגולים, ושם אין שום ספק. אבל גם הם, אם הם לא מבינים למה זה נכון, למה שזה יהיה נכון, לא הייתה להם חוויה אישית של לזכור חיים קודמים וכך הלאה, אז גם אצלם זה אמונה תפלה. כי עד שלא ביססנו את זה לעצמנו, או בחוויה ישירה, שזה לא עניין קטן, צריך להיות אריה, או בהיגיון צרוף, שזה גם לא עניין קטן, כי לרובנו ההיגיון לא צרוף. אבל עד שלא ביססנו את זה לעצמנו, זה בגדר אמונה תפלה. אז אנחנו עושים את כל קורס 4 שמבוסס על הלוגיקן המזהיר דרמקירטי, שבא לאפשר לנו לפתח טיעונים הגיוניים, לאשש את ההבנה שהתודעה לא נשארת. כרגע אני לא הולכת לחזור על כל הקורס הזה, אני מאוד מאוד ממליצה עליו, כי זה לא הדבר היחיד שהוא מלמד. הוא מלמד למה זה בכלל אפשרי להיות בודה. מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. איך נהיים בודה? ולמה זה בכלל אפשרי? כי יש לנו ספקות בכל הדברים האלה. לא ראינו בודה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה זה הרע, והנה את אומרת לי להשקיע תרגול וזמן למטרה שאני אפילו לא פגשתי בודה, אני לא יודע אם יש כזה. יש לנו הרבה ספקות שחשוב לברר אותם. בקורס 4 הוא נהדר, הוא ייקח אתכם דרך ארוכה בכיוון של לברר את הספקות האלה. אבל פה נצא מנקודת הנחה שנניח שזה נכון. נניח שהתודעה נשארת. זו שאלה על מונח. אני לא יודעת בדיוק מה זה נשמה. כשאנחנו אומרים את המילה נשמה, אם תסתכל מה הדימוי המנטלי שבא לנו עם זה, לא מה השורש הדקדוקי של זה, אלא מה הדימוי המנטלי שבא לנו עם זה, יש לנו איזה רעיון של איזשהו אלמנט שבאנו שהוא פנימי, שהוא איכשהו נצחי יותר מהגוף. הבעיה עם המושג של נשמה, שיש לנו איזו הרגשה שיש שם איזה משהו. הגוף ייגמר, אבל יש שם איזה משהו מאיתנו שימשיך. ואנחנו כבר שמענו קצת על ריקות, וככה אנחנו כבר מוכנים להטיל בספק את הקיום העצמי של הדבר הזה. אבל משהו, כן? משהו יש... אנחנו מאוד רוצים שיהיה משהו מאיתנו שימשיך. והאמת היא שהריקות הזאת שאנחנו מדברים עליה, שאת החוויה הישירה שלה אנחנו כל כך מהללים, ככלי כל כך אדיר לשחרר אותנו מסבל, כשמגיעים לשם מבינים שהכל ריק, שאין אף חלק מאיתנו שיש לו קיום עצמי, כלשהו, אף חלק. כולל התודעה הזאת שממשיכה. ההשכלה שלנו, הידע שלנו במתמטיקה או בארכיטקטורה, זה הולך. תינוק צריך עוד פעם ללמד אותו קרוך טוב. אז החלק הזה של המיינד, שהוא החלק הגס יותר של המיינד, הוא באמת לא ממשיך. יש חלק יותר עדין למיינד, וגם הוא הולך. ויש חלק מאוד מאוד עדין למיינד, והוא ממשיך. אבל כשרואים ריקות, רואים שגם הוא ריק. ובסוטרת להב היהלום זה מתואר יפה, לא נכנסנו פה לנושא הזה, אבל יש שם את האחיזה באדם ובישות. יש שם רמות שונות של אחיזה. בתהליך של הבנת הריקות, אנחנו בדרגה בדרגה משתחררים מרמות שונות של אחיזה ברעיונות. עודות מי אנחנו, כולל הרעיון של נשמה או מיינד, מיינד גס, מיינד נדין, כל אלה ריקים. אז אנחנו נמנעים מהמילה נשמה, אבל אם לצורך העניין היא עוזרת לך לרגע להיום, את יכולה להשתמש בה. רק להיזהר אם לא לייחס לקיום עצמי. והדעות שלנו עודות מה ממשיך, מה לא ממשיך, מוזנות על ידי התרבות שלנו, ואנחנו חייבים לבחון אותן. יש לי תמונה מסוימת של מי זה אני, שעם קצת דיון אפשר להראות אותה חזק חזק, כי אני הייתי אני גם כשהייתי בת 5, ואני לא נראית אותו דבר. אז מי זה אני הזאת שאני כביכול יודעת שזאת אני, כשנתחיל לבדוק לא כל כך נמצא אותה. וזה חוזר כמובן לריקות. כשהתודעה ממשיכה בעקבות החיים האלה, כשהחיים האלה מסתיימים, יהיה לנו קיום אחר, יהיה לנו צורת קיום אחרת. במרבית המקרים, כמעט בכל המקרים, יהיה לנו גוף אחר. יש מספר קטן של מקרים יוצא מן הכלל. מה זה נקרא שיהיה לנו גוף אחר? זה לא שמחכה שם הגוף החדש שלנו, ואנחנו רק צריכים להיכנס לתוכו, ואז נהיה בגוף החדש שלנו. כמו כל רגע ורגע בחיי, גם הרגע הזה של הלידה החדשה הוא השלכה מתוך המיין שלי. כשמסתיימים החיים האלה, מסתיימת הקרמה שהביאה אותי לראות את עצמי בגוף אנושי, בגוף הזה ספציפית. הקרמה הזאת מסתיימת. אצל כולנו יגיע יום אחד שכל מה שיוצר את הגוף הזה בבת אחת יסתיים בשבילי, בחוויה שלי. ישכב שם הגוף, אבל בחוויה שלי אני כבר לא קשורה לגוף הזה. אז זה יקרה לכל אחד מאיתנו. וכשזה קורה, זה אומר שהקרמה הזאת הסתיימה. מה קורה אז? יש לנו המוני קרמות שאנחנו נוסעים איתנו כל הזמן, מהחיים האלה ומהרבה הרבה גלגולים קודמים. ברגע המוות, אחת מהן משופעלת. היא נכנסת לפעולה, מופעלת. אחת מהן נהיית אקטיבית. איזה? אנחנו נדבר מאוד חשוב. אחת מהקרמות שתהיה מופעלת, תכפה עלינו את המציאות החדשה שלנו. היא תכפה עלינו לראות את עצמנו במציאות אחרת. וזה מה שנקרא לידה מחדש. לידה מחדש זה שיש שיפט קרמה, מתחלפות הקרמה. קודם זאת שלטה בעניינים, נגמרה במלכה חדשה. והיא עכשיו שולטת בעניינים. ובקרמה הזאת אני עכשיו מתחילה לראות דברים אחרים. אני מסתכלת ובמקום לראות זרוע אנושית, אני רואה רגל של חיה, או שאני רואה רואה של אל בעולם האלים, או דברים כאלה. וזה קורה תוך דקות. תוך דקות מרגע המוות, נגמרה הקרמה הזאת, אנחנו רואים את עצמנו במקום אחר, חוויה אחרת, תוך דקות אנחנו לא זוכרים מי שהיינו. תוך דקות. הדברים הבולטים ביותר שעשינו בחיינו, הקרמות החזקות ביותר, הנטיות החזקות ביותר, באות איתנו בצורה עמומה, בצורה של נטייה, בצורה של משיכה או אינסטינקט. ותו לא, אנחנו לא זוכרים מי היינו, אנחנו לא זוכרים מי היו אבא שלנו, אמא שלנו, הילדים שלנו, השם שלנו, איך נראינו, באיזה ארץ היינו, אם היינו חיה, אם היינו בן אדם, אנחנו לא זוכרים את כל הדברים האלה, תוך דקות. כל הדברים שאנחנו משקיעים בהם, את המאמץ, נעלמים תוך דקות. והקרמה הזאת של הקיום האנושי שלנו מתקלה מרגע לרגע. כל רגע שאתם יושבים פה, הלך רגע של קיום אנושי. הלך. וזה יכול להיות כל דבר. ומכיוון שרוב הקרמות שאנחנו נוסעים איתנו הן הרבה יותר גרועות מאשר הקיום הזה, וזה למעשה קיום מוצלח במיוחד, כמי שהבודיזם מלמד, אז הסיכויים שלנו לא טובים. לרובנו. לרובנו הסיכויים מאוד לא טובים. ובדרך כלל הם הרבה יותר גרועים ממה שיש לנו. לא נהיה דומים בכלל למה שאנחנו עכשיו. יש מיליון צורות של קיום, מיליון צורות של התבטאות לתודעה, מיליונים של צורות כאלה, ולאן אנחנו ניפול, הסיכוי שזה לא יהיה דומה בכלל למה שזה עכשיו. קצת כמו בחלום. אתם חולמים, יש דמויות, יש סיפור, יש תפקידים, יש שיחות, אתם מתעוררים מהחלום וכל זה לאן הלך? מאיפה בא? ולאן הלך? זה בא מהמיינד שלנו וזה הלך. כשיגיע הרגע הזה, כשיסתיימו החיים האלה, זה יהיה בדיוק ככה, זה יהיה כמו חלום שנגמר ומתחיל אחר. בדיוק ככה. יש מתרגלים מאוד מתקדמים שהם יכולים לעשות את התרגול בתוך החלום. הם יכולים לשמור על הנדרים שלהם בחלום, הם יכולים לעשות מדיטציה על ריקוד בחלום. עד שאתם לא מגיעים לרמה מאוד מאוד גבוהה של שליטה בחלום, אין לכם שליטה ברגעי המוות. אתם לא שולטים. זה הרבה יותר חמור אז. אז אם בחלומות אנחנו לא יכולים להתערב ולשלוט ולנהל אותם, בוודאי לא ברגע המוות, בוודאי אין לנו שליטה איזה קרמה אז תיקח אותנו לאן. אז קרמה אז לגמרי חופשייה, כי היא משוחררת מהקשר לגוף הזה. אז זה מאוד מועיל לדעת מה האפשרויות שעומדות בפנינו, לאן אנחנו עלולים ללכת. ולפעמים קשה לנו להעריך עד כמה החיים האלה יקרים מבחינה קרמית. והם נדירים לחלוטין. הקרמה של חיים של בן אדם לא נחה ולא מפגר ובריא ומתעניין ורוחני ושפוגש את הדברים האלה, היא נדירה לגמרי בכלל לפה לשם, וככל שהחיים שלנו נמשכים, הסיכוי שהם ימשיכו הולך ופוחת, כי כבר קילינו כל כך הרבה מהקרמה הזאת. אז כל רגע נוסף נהיה יקר יקר, אז תנצלו אותם, אוקיי? תנצלו אותם, וזה לא ימשיך לנצח. וכל אחד שחלה במחלה קשה לזמן מה ועיוורים ממנה, אולי אתם יכולים לזכור את הרגעים האלה שבהם הייתה התחושה שאולי כל זה הולך ואין כוח ואולי אנחנו כבר לא נוכל לעשות שום דבר. הרגע הזה יבוא, הרגע הזה יבוא, אז תשתמשו בזמן הזה. בגלל שהקרמה הזו כל כך יקרה, אז זה למה אנשים פתאום מתים בפתאומיות. ואנחנו יכולים ללמוד איך להמשיך את הקרמה הטובה. זה המטרה של התרגול, הצבירה של החסד והעבודה עם הנדרים ועם ההבנה של ריקות, זה איך לצבור מספיק קרמה טובה שתעביר אותנו את התהום הזאת עד לראייה הישירה של ריקות. אחרי זה כבר לא צריך לדאוג לכם. אחרי זה אתם יכולים לא לבוא לקורסים. לא, 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 אני אומרת את זה בצחוק. מגיע הזמן שאתם יכולים לא לבוא לקורסים, זה כשאתם בודעות. קוראים למצב הזה לא עוד למידה, אתם מקבלים צעודה רסמית. אבל האם עבודה הולך למקלט? הוא המקלט והוא הולך למקלט. הוא הולך למקלט אל החוכמה והחמלה שכבר יש לו להעצים אותם ולהשתמש בהם כל הזמן. הוא הולך למקלט לשם, הוא כל הזמן במקלט. אם אתם רואים אנשים שהם מתקדמים בדרך, הם עוד יותר שומרים על היומן ועל הנדרים ועל התרגולים ועל המנטרות ועל הטנטרות. אז הם רק מבינים את הכוח העצום שלהם ואז הם נכנסים לשם עוד יותר. אז כן, אנחנו יכולים לשנות את הגורל העצוב הזה שאנחנו מחלים את הקרמה, אבל זה דורש הרבה עבודה. זה דורש המון עבודה. בלוג'ונג אנחנו לומדים איך להפוך בעיות להזדמנויות. אתם זוכרים גם בלוג'ונג הראשון שלימנו וגם בשני. כשבאה הבעיה, אז אנחנו לומדים איך להצמיר אותה להזדמנות. אנחנו אומרים, או, הקרמה הזאת באה. איזה יופי, הפשירה לי בעודי בן אדם, בעודי לומדת דאמה, בעודי בחסות של מורים. אלמלא הבשילה עכשיו, אחרי שנגמר הגלגול האנושי, הסבל היה הרבה יותר גרוע. אז חשוב בכל הדיון הזה לזכור שזה הקרמה שלי שמאכילה אותי בנתונים. הקרמה מזינה אותי כל הזמן בנתונים, ונראה לי שאני נע ממקום למקום ועוברים עליי חוויות כאלה ואחרות. אני לא הולכת לשום מקום. אין הליכה ואין ללכת ואין הולך. אבל יש לי אשליה כזאת, יש לי חוויה כזאת, בגלל הקרמה שלי. אני חיה בתוך סיפור. האם הסיפור שלי ממשי? כן. כשזה כואב, זה כואב. כשזה מתפקד, זה מתפקד. אבל כל הממשות הזאת נוצרת לגמרי על ידי התפיסות שלי. וזאת ההצלה שלי. כי אני יכולה להתחיל ללמוד לשלוט בתפיסות שלי. אני יכולה להנדס את התפיסות שלי. החוכמה היא ללמוד לצבור קרמה טובה יותר מהר ממה שאנחנו מחלים קרמה טובה. וזה קשה ביותר, קשה ביותר. האנשים שלומדים לעשות את זה הם אריות, שזה צריך לראות ריקוד ישירות. עד אז כמעט שאין לנו סיכוי לצבור קרמה טובה, כי אנחנו כל הזמן בבורות וכל הזמן לא מבינים וכל הזמן מגיבים לא נכון. וכל זמן אנוכיים, ואחוזים בעצמנו, וכמעט שאין לנו סיכוי. הסיכוי היחיד זה לעזר במורים ובדרמה ודברים שמביאים את הלימוד הזה לאחרים. אז לזה יש כוח, שזה הפרויקטים. זה כמעט הסיכוי היחיד שלנו. ואיך אתם יודעים שמה שאני אומרת נכון? תסתכלו. איך אתם לעומת לפני שנה, או לפני שנתיים או חמש? אתם התבגרתם, הזדקנתם או לא? אם אתם רואים עליכם התקדמות בגיל, אז אתם צריכים לעבוד. אז אתם עוד מחלים קרמה טובה הרבה יותר מהר ממה שאתם צוברים אותה. זה למה אנחנו מזדקנים. והתרגול הטנטרי נועד להפוך את התהליך הזה. בשלבים המאוד מתקדמים שלו, הוא הופך את ההזדקנות ואפילו הולך מעבר לזה כאמור. זה רק אפשרי אם אתם מבינים איך הוא עובד. והבסיס זה פה, זה ההבנה של ריקות. אם אתם כמה שנים עובדים עם ההבנה הזאת של קרמה וריקוד ושמירת המוסר כמו שצריך וכך הלאה, אתם יכולים להתגבר על כמות עצומה של קרמה שלילית שבא איתנו. אתם יכולים לטהר המון המון קרמה שלילית ולהתחיל להפוך את התהליך. התהליך הוא נפלא, הוא מדהים, כשהוא מתחיל לקרות, הוא מאוד מעודד, וצריך לעשות הרבה הכנה בשבילו. סקיה פנדיטה, מחכמי הסקיה, הוא היה נוהג להגיד שתלמידי הדרמה רציניים צריכים לוותר על עונג קטן כדי להגיע לעונג גדול. כדי להגיע לעונג הגדול הזה צריך לתרגל, זה צריך לוותר קצת על הנאות הטריוויאליות של החיים שאותם נאבד ממילא. יצורים שחיים במחוזות התחתונים האלה, כמו הגיהנום ובעלי החיים וכך הלאה, שם כמעט אין אפשרות לצבור קרמה טובה, כמעט לגמרי לא. אז מי שכבר נופל לשם, כמעט בלתי אפשרי לצאת משם. כי הם כל הזמן טורפים זה את זה, או שהם שרויים בכאב כל כך עמוק, שאין להם בכלל ראש לעשות חסד עם מישהו. מטורפים מרוב סבל. אז שם קשה מאוד, קשה מאוד. הסיכוי היחיד שלהם לצאת זה אם הם נופלים לאיזה גלגול אומלל ביותר, ששורף להם המון קרמה רעה, ואז בסוף הגלגול הזה נשארת איזה קרמה, שפעם אחת הם חייכו לאיזה בודיסטווה בטעות. אבל מאוד מאוד קשה לצאת משם. אתם זוכרים ג'טופ ישי? זה החוכמה שאחרי, אחרי המדיטציה של ריקות, כשהבודיסטווה יורד מהמדיטציה הזאת, יש לו את כל התובנות האלה של ארבע המיטות של האריה שמנינו. ואחד מהדברים שהם רואים זה את שלושת הרבדים של קיום ביקום. שלושה עולמות, מה שאנחנו קוראים. הם רואים שאנחנו נמצאים באחד מהם, ולעולם הזה שבו אנחנו נמצאים, קוראים עולם התשוקות. בטיבטית דוקם, אמרו דוקם. דוקם זה עולם התשוקות. דו זה תשוקה, וקם זה ממלכה או יקום. אז זה אחד מהם, ואנחנו נמצאים בו. הוא נקרא ככה בגלל שאנחנו בשוויין של תשוקות. אנחנו לגמרי בשוויין של תשוקות. איזה מין תשוקות? תשוקות לאובייקטים של החושים. אנחנו מאמינים שהאובייקטים הם שם בחוץ, אנחנו לא מבינים אותם, ואנחנו משתפקים אליהם. במיוחד סקס ואוכל. לא רק, אבל זה הדומיננטים. עולם התשוקות הוא לא רק בני אדם, הוא מכיל גם בעלי חיים, גם הם משתוקקים לסקס ולאוכל, וגם את העולמות הנמוכים יותר. ואנחנו מסתובבים בעולם התשוקות, ועד עכשיו לא פגשנו יצורים אחרים. אנחנו כל הזמן היינו שם. מעולם לא יצאנו ממנו. מה שקורה אצל האריה הצעיר, שהוא רואה ריקות ישירות, הגוף נשאר פה, אבל המיינד עולה לצורת קיום יותר טהורה, עולם הצורות מה שנקרא. וכשהוא יורד משם הוא מבין שעכשיו זה מיינד הרבה יותר גס. המיינד שמה לא מעוניין כל כך בספקס ובאוכל, זה עולם אחר. ובתוך עולם התשוקות שבו אנחנו מסתובבים כל הזמן, אם לוקחים את האדם הקדוש ביותר והטוב ביותר והחנון ביותר, הצדיק הגדול ביותר בעולם התשוקות, בעולם האנושי שלנו נאמר, וניקח על ידו את הרשע הגדול ביותר, אם אנחנו לוקחים את הסקאלה של כל צורות הקיום על הסקאלה הרוחנית, איפה יכול להיות מיינד של אנשים מבחינת העידון שלו, אז ההבדל בין הרשע הכי גדול בעולם התשוקות והצדיק הכי גדול בעולם התשוקות זה אולי אחוז אחד מהטווח הזה. זה מזערי. זה שהם בעולם התשוקות עושה אותם מאוד דומים. העולם הזה של עולם התשוקות הוא עולם בקולקל. הוא עולם דפקטיבי. הוא עולם שבו אנחנו כל הזמן צריכים לאבד את כל מה שיש לנו כאן, והצדיק הגדול, אם הוא לא יפרוץ דרך הראייה הישירה של ריקות, יכול בקלות להתגלגל להיות הרשע הגדול ביותר, ולהפך, פחות בקלות, אבל גם להפך יכול להיות. באנו לכאן מכוח של קרמה, וקרמה מתקלה. אנחנו לא יכולים להחזיק שום דבר שיש לנו כאן. והמיינד שלנו מלא, מלא בנגעים רוחניים, הגוף שלנו הולך ומזדקן ומתפרק. כל דבר שיש בחיים הולך ומזדקן ומתפרק. זה שהגענו לכאן בכלל, שנולדנו לתוך היקום הזה, מעיד שיש לנו קרמה רעה באמתחתנו, לכולנו. וזה שאנחנו עדיין כאן, מעיד על זה גם כן. מכיוון שכשגמרנו את הקרמה רעה, אנחנו כבר לא כאן. והעולם הזה הוא שבור, הוא לא עובד. הוא כמו מכונית שבורה. אתם יכולים להגיד, כמו ריסייקל בין במחשב. הוא לא עובד. ואת כל זה רואה האריה כשהוא רואה ריקות ישירות, כשהוא יוצא משם, הוא מבין. הוא מבין שעד עכשיו הוא חי בעולם מקולקל. ואין מה לתקן אותו, אין מה לנסות לתקן את הסמסרה. יש רק לצאת מסמסרה, שזה לא אומר יציאה גיאוגרפית, זה אומר התמרה של המיינד. וזה בזבוז להיות כאן, מבחינה מסוימת. נאבד את הכל. עובדים, 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 נאבד את הכל. עוד פעם נולדים, עוד פעם תורכים למצוא דברים, עוד פעם מאבדים את הכל. זה כמו בדיחה גרוע. הדברים פה לא עובדים, והם לא יכולים לעבוד. וכל הדרך הבודיסטית היא לצאת מכאן. היא לא לתקן את זה, היא לצאת מכאן. בתוך עולם התשוקות הזה יש גזרות שונות שאנחנו נדבר עליהן במפגש הבא שלנו, והן רובם איומות ונוראות, ונדבר עליהן ונדבר על צורות הסבל פה ועל איך יוצאים מפה. ואני רוצה להגיד מילה לסיום ובזה ניפרד. וזה שוב חוזר למטרות, למה אנחנו לומדים את הדברים האלה, למה אנחנו מקדישים זמן ללמוד אותם, להבין אותם, לתרגל אותם, למדות עליהם, המטרות שלנו, וכל הפעילות שלנו. אז כמו אנשים נפלאים וחילקו אתכם הזדמנויות להשתתף, אבל זה יכול מאוד לבלבל, כי זה כאילו אנחנו כאן כדי להביא הרבה תלמידים. לא, אנחנו לא כאן כדי להביא הרבה תלמידים. אולי אנחנו כאן כדי שיהיה לנו אתר נהדר שהמון אנשים יבקרו בו ויקשיבו לנו. זאת לא המטרה שלנו. אנחנו לא פה בשביל לעשות יוגה, אנחנו לא פה בשביל שיהיה לנו אתר מפואר, אנחנו לא פה בשביל שיבואו הרבה אנשים שאוהבים אותנו, אנחנו לא בשביל שיהיה לנו הרבה קליקים. כל הדברים האלה הם אמצעים למטרה האולטימטיבית. אנחנו כאן כדי שכל אחד מאיתנו ישיג את המטרות האולטימטיביות של הלימוד הרוחני בחיים שלו. זאת המטרה, ולא להתבלבל בכל העשייה וכל האנשים שעושים. כדי להגיע לשם צריך לעשות את כל העשייה הזאת, אבל זאת לא המטרה. המטרה שכל אחד מאיתנו יגיע לראייה הישירה של ריקות ולתרגול עם ההבנה הזאת, ובסופו של דבר להגיע להערה גמורה, לצאת מסמסרה, לצאת מהעולם השבוע הזה. זאת המטרה שלנו. וכל פעם שגולשים מכאן, אז איבדנו את הצפון. המטרה שלנו זה לא הרבה קבוצות ולא הרבה מורים, אלה איך שנשיג את המטרה. וזה איך שנאפשר את זה לאחרים. אבל לא להתבלבל, המטרה שלנו היא גבוהה, היא אולטימטיבית, וזאת תמיד הייתה המטרה של הבודיזם. מעולם לא הייתה לבודה מטרה אחרת. הוא לא בא ללמד אותנו להירגע, הוא לא בא להרשים אותנו עם סיפורים על יקומים שונים, הוא לא בא כדי שנהיה נזירים. כל מה שהבודה בא ללמד זה איך אנחנו יוצאים מסבל. מאיפה בא סבל? איך אנחנו יוצאים מסבל. איך יוצרים סבל ואיך מפסיקים לייצר סבל ואיך יוצאים מסבל. וזה כל מה שהוא בא ללמד. ואנחנו רוצים להוסיף, הבודה גם לימד דרכים, כמו הטנטרה, איך לצאת מפה מהר. מכיוון שאנחנו לא יכולים לשאת את הסבל של היצורים סביבנו, וזאת המטרה שלנו. אני רוצה להזמין אתכם לא לשכוח את המטרה הזאת.
אשר משנה